הכל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד
שלום וברכה. השבוע פרשת צו, נדבר על אחד הנקודות והניסיונות שיש לאדם בעבודת השם. הפרשה מתחילה בפסוק וידבר אדוני אל משה למור, צו את אהרון ואת בניו למור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. רש"י כבר מביא את המדרש שחז"ל דרשו, מהו הלשון צו? למה לא אמור? למה צו? מהו הלשון של צו? מביא רש"י את המדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין צו אלה לשון זירוז מיד ולדורות, לדורי דורות. מדוע? ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. משמעות הדברים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהתורה בכוונה כתבה את הלשון צו כדי לרמז לנו ולהעביר לנו מסר מיד ולדורות, שכאשר האדם מגיע למצב של חסרון כיס, צריך זירוז. ומה ביאורם של הדברים? הרי לכאורה, אנחנו יודעים שעם ישראל תרם בעין יפה לבניית המשכן, עד שממש משה רבנו הכריז שיש די ועותר. אם כן, לכאורה, מיותר הוא לצוות ולזרז את עם ישראל כשיש חסרון כיס, מאחר וראינו והוכיחו את עצמם שליבם נדיב בעין יפה, אם כן מדוע נצרכים לכך? אחד התירוצים שמבארים המפרשים, שיש אמנם שתי סוגי תרומות. יש תרומה שאדם תורם למשכן, לבניית המשכן, זה קל לאדם לתת, והיות והתרומה שלו מונצחת, נזכרת, ויש לה תמיד תיעוד, הדבר הזה מקל על האדם להגיש את תרומתו. אבל כשמדובר על דבר שאין בו זכר וזה נעלם, כגון למשל לגבי השמן, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, מביא האור החיים הקדוש שחז"ל דרשו שהכוונה היא לצוות אותם, לזרז אותם, כיוון ששם השמן הוא נעלם, זה נשרף ולא נשאר זכר מהתרומה. לעומת המשכן, שהמשכן מונצח ונשאר ונראה תמיד, יותר קל לאדם לתרום בצורה הזאת. מעין זה אצל הכהנים, כאשר מדובר כאן על קורבן עולה, שבכל קורבן יש לכהנים טובת הנאה מהדברים, ואילו מהעולה, מקורבן עולה, אין להם הנאה מהדברים. כי רק האור נשאר והכל מקטירים את כל הקורבן כליל ממש על האש. ללמדנו, כמו שאנחנו רואים ומכירים את המציאות, שישנם אמנם הרבה נדיבי העם ותורמים, אבל כשאתה ניגש לדבר איתם, אם זה על תרומה של בניין, של הנצחת שם, שיזכר לעד, הרבה יותר קל לשכנע בן אדם לתרום ולהירתם לכך. כי הוא מרגיש, הנה התרומה שלי תמיד נראית, מתכבד בדבר, וזה מקל עליו להיפרד מרכושו, מממונו. לעומת זה, כאשר מדברים על תרומה של החזקה, שהדבר הזה הוא מתקלה, נאכל, נעלם, אין לו שום תזכור, שם הרבה יותר קשה שבני אדם יתרמו מממונם ומרכושם. אבל תירוץ נוסף, שבעצם כאן התורה רוצה ללמד אותנו, אחד מיסודות של עבודת השם, שבעצם זהו זמן המבחן של האדם בקיום התורה והמצוות. המבחן של האדם לראות עד כמה האמונה והביטחון בשם הם חזקים אצלו, זה כאשר הוא מגיע לניסיון של הממון, כאשר הוא נזקק לקיים את התורה ואת המצוות עם רכושו, עם כספו, עם ממונו שיגע עליו, ושם האדם מתחיל לעשות חשבונות מחשבונות שונים, ומנסה לחשוב, אולי בעצם אפשר לקיים את המצווה בפחות, אולי אפשר למצוא את המוצר הזה יותר מוזל, כיוון שקשה לו מאוד להוציא את כספו לצורכי מצווה, אם אפשר בצורה הרבה יותר זולה. אינו חושב על החלק איך אני אוכל להיעדר יותר במצווה, כיוון שאדם מתגנבת לליבו תחושה שהוא מפסיד בגלל קיום המצווה. אותו דבר, אדם שלא רק לגבי קיום המצוות וקניינם, שאדם תמיד יכול לבוא לחשבון כמה אפשר לחסוך, אלא גם בעסקיו, בעבודתו, פעמים רבות שהאדם עושה חשבון גם לשיעורי תורה וגם לתפילה, שלא יפגעו בפרנסתו בעסקיו. כי המחשבה של האדם שהדברים האלה גורמים לאדם איזה נזק או איזה הפסד, הוא משתדל שזה לא יפגע בזמנים האלה שקשורים למסגרת העבודה וכן על זה הדרך. ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי ורומזת לנו התורה, צו צריך לזרז מיד ולדורות את כלל ישראל, שצריך לדעת שבזמן שאדם מתחכך עם ההוצאה הכספית, או עם חשיבה שאולי זה על חשבון הפסד מרווחיו, שם האדם מתנסה באמונה והביטחון שלו, עד כמה הוא מאמין ובוטח שלא ייתכן בעולם שעל חשבון קיום התורה והמצוות הוא יפסיד. עד הרבה, הרי כל מזונו ופרנסתו מאת השם, ואם הוא עושה את רצונו אז אין ספק שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו את השפע ואת ההצלחה הגדולה. לכן התורה כותבת צו, ויתרה מכך, בזה נבין דבר נפלא. הנביא במלאכי כותב, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי ובחנוני נא בזאת, אמר השם. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שיכולים לבחון את הקדוש ברוך הוא, לנסות את הקדוש ברוך הוא, בזה שהם יתרמו לבניין בית המקדש, בזה שהם ייתנו צדקות, בזה שיקיימו את התורה ואת המצוות בהידור רב. תנסו אותי, תפרישו מעשר למען עשיית צדקה וחסד. ובחנוני נא בזאת, אמר השם. אתם יכולים לבחון אותי, שהתוצאה תהיה, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הקדוש הוא מבטיח שכאשר אדם יעשה אפילו בתורת ניסיון, הוא יזכה לראות ברכה עד בלי די. אומרת הגמרא, מה פירוש עד בלי די? אומרת הגמרא במסכת שבת בדף למד בית עמוד בית, וגם במסכת תענית דף תת עמוד א', במסכת מכות דף כף ג' עמוד בית, מה יד בלי די? אמר רמי בר חמה, אמר רב, עד שיבלו ספטותיכם מלומר די. שפע עד בלי די. והשאלה נשאלת, מדוע הקדוש ברוך הוא נתן את המבחן דווקא בצדקה, בזה לבחון את השם? לא נתן לנו אפשרות והיתר לבחון את הקדוש ברוך הוא כביכול בקיום תורה ומצוות אחרים? ולמה דווקא במצווה הזאת? התשובה היא בעצם, כותב המגיד מדובנה דבר נפלא, משל למה הדבר דומה. היה אומר סוחר בדים גדול, סיטונאי גדול, שהוא מוכר רק גלילים שלמים לבעלי עסקים. והנה הגיע אליו איזה סוחר גדול שרוצה כמות גדולה של גלילים מהבת שהוא מוכר. כמובן כל גליל זה מאות מטרים, וכדי למדוד את זה ולפי הכמות שהוא רוצה, יכלה הזמן והם לא יכלו. אז איך עושים? אמר לו הסוחר, בעל הבדים, אמר לו, תשמע, כל גליל כזה יש בו 100 מטר. חבל על הזמן שנמדוד. תיקח את הגליל הכי קטן שנראה לך בעין, בוא נמדוד אותו, ואם בזה יהיה 100 מטר, אלה שיותר גדולים בטוח שיש יותר אפילו ב-100 מטר. אמר, הסכים הסוחר, רעיון נפלא. מה עשו? לקחו את הגליל הכי דק שהיה, מדדו, ראו שיש יותר מ-100 מטר. וממילא הבין שכל הגלילים ודאי שיש בהם הרבה יותר מ-100 מטר, וככה הוא קנה ממנו עשרות גלילים מבלי למדוד. אומר המגיד מדובנה, בדומה לכך, הקדוש הוא אומר לעם ישראל שאין מה לחשוש או מה להסתפק, שמה לחשבון קיום התורה והמצוות תפסידו, תנזקו, יפגע בפרנסתכם. זו טעות מוחלטת. אבל אם הקדוש הוא יבוא יגיד, תנסו אותי במצוות תפילין, תנסו אותי בשבת, האדם לא רואה בזה ששם עמת המידה לראות שבאמת התורה והמצוות אינם מחסרים את ממונו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי שהאדם יהיה לו את הביטחון, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל דרך הנביא מלאכי, תבחנו אותי דווקא במצוות הצדקה, תפרישו תרומות ומעשרות. והרי אין ספק ואין חיסרון ממון גדול מזה מהאדם. כאשר הוא מפריש 10% מרכושו, מהרווח שלו, הרי ברור שיחסר לו הכסף הזה. ואם שם תראו שלא חסר, אלא בדיוק הפוך, הברכה הולכת וגדלה, השפע הולך ונהיה יותר רב, אז בן אדם כבר יבין, אם כך בצדקה שהוא מחסר ממש את ממונו, הוא זוכה לשפע ולברכה, קל וחומר בכל התרי"ג מצוות, שהרי זה מעט שבמעט מה שמתחכך עם הרכוש שלו וחסרון ממונו או פגיעה בפרנסתו. לכן הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות לבחון ולנסות את הקדוש ברוך הוא, שאין אדם שיפסיד או ינזק על חשבון קיום התורה והמצוות. וזה הניסיון של האדם. כאשר האדם יתחזק באמונו וביטחון בשם, אז הוא באמת יוכל לעמוד בניסיון הזה. לכן התורה בצבא צו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שזה זירוז במקום שיש חסרון כיס. אומר הקדוש הוא, תמיד שמה צריך לזרז את הבני אדם, שלא לדאוג מהפסד ומנזק. ואמר לי פעם מור אבי זכרונו צדיק לברכה, על מה שכתוב במשנה בשבת בפרק ב', בפרק במה מדליקין כל ערב שבת אנחנו אומרים אותה, את המשנה הזאת. כתוב בלשון התנה, אם אדם מכבה את הנר, כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה חייף. אז הוא שאל, למה כתוב בלשון כף הדמיון? למה לא כתוב, אם אדם מכבה את הנר בגלל שהוא חס על השמן, חס על הנר, חס על הפתילה, למה כחס? כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה. חאורה הלשון הוא לא כל כך נראה. אז הוא הסביר דבר נפלא. התנה רוצה לרמז לנו, שהרי מה קורה עם בן אדם כזה? אם ניכנס לליבו, מדוע הולך לחבות את הנר ביום שבת? בגלל שבזמנם היה הכל יקר מאוד, יקר המציאות. וכשבן אדם גמר להשתמש, היה משתדל לחבות את הנר כדי שישאר לו יותר שמן, או כדי שהפתילה לא תשרף, או כדי שהנר לא יתפקע או ינזק. אז לכן האדם לפעמים עלול לחשוב, חבל לי שכל השבת ידלק בחינם עד שיגמר, הרי גמרתי להשתמש, אולי נכבד זה ונחסוך קצת שמן, נחסוך פתילה, נשמר את הנר. אומר התנה, אתה טועה, זה רק כחס, אתה רק נדמה לך שאתה חוסך את הנר, חוסך את השמן או חוסך את הפתילה. אין מושג כזה שאדם יכול לחסוך או להרוויח על חשבון הפרת קיום התורה והמצוות, לא ייתכן. ולכן התורה כותבת את הצו בלשון זירוז במקום שיש חסרון כיס. כותב הכלי יקר דבר נפלא, כותב הכלי יקר להסביר עד כמה בן אדם משפיע עליו כשהוא מגיע לניסיון הזה של הוצאה ממונית, על פי מעשה שמסופר בירושלמי, מסכת תרומות פרק ח' הלכה ד', מספר הירושלמי הרבי יוחנן, שגנבו לו את הארנק שלו, ואז כשהתחילו לדבר איתו בדברי התורה, היה לו קשה להתרכז, היה לו צער גדול מחוסר הממון הזה. אז ריש לקיש שאל אותו, מה קרה? בגלל שעבד לך הרכוש, אז כבר עבדה גם הדעת, אתה לא יכול לשבת ללמוד? אמר לו רבי יוחנן, תדע לך שהרכוש והלב קשורים זה בזה. הכיס והלב קשורים אחד בשני. וכשיש בעיה בכיס, אז הרבה פעמים הלב גם כן מוטרד מאוד. ואז הלך ריש לקיש ותפס את הליסטים ההם שגנבו, ויחזיר לו, ואז התיישבה עליו דעתו. אומר הכלי יקר, המעשה הזה מלמד אותנו עד כמה האדם, כשהוא מגיע למצב של חסרון כיס, האדם נטרד, אין לו יישוב הדעת, אין לו את החשיבה הבהירה והברורה. לכן אדם צריך תמיד להשתדל, לפני שהוא מגיע לניסיון, לחזק את עצמו באמונה וביטחון בשם, שאין ספק שוודאי כאשר האדם ישריש את זה בליבו, אז גם כאשר יגיע לניסיון, יוכל לעמוד בניסיון הזה. והרמז לכך, כתוב בפסוק פרשת השבוע, פסוק נוסף, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אז כותב, אפשר להסביר את זה על פי דברי הרב חיים ולוז'ין. מה הכוונה? הרב חיים ולוז'ין כותב בפרקי אבות, בפרק ה, משנה ה, כתוב שם 10 ניסים היו בבית המקדש. אחד מהניסים שהיו, זה שלא חיבו הגשמים את האש של עצי המערכה, למרות שהיו יורדים גשמים על המזבח שהיה בחצר והיה חשוף ויורדים גשמים, מעולם האש לא הצליחה, מהגשמים לא הצליחו לחבות את האש. שואל הרב חיים ולוז'ין, מה זאת אומרת? למה צריך לעשות כזה נס? הרי אין ספק שהקדוש הוא יכל לעשות במקום זה שלא ירד גשם על האש. למה להוריד גשם על האש ולא לחבות? אולי עדיף שלא ירד גשם במקום הזה, כי הרי הקדוש הוא יכול לנתב את הגשם לכל מקום שהוא רוצה. אז היה צריך לעשות יותר, למנוע שלא ירדו גשמים על המקום של המזבח. אלא אומר הרב חיים ולוז'ין מספרו רוח חיים דבר נפלא. כל המטרה של הניסים האלה זה כדי לרמז לאדם על עבודת השם, כדי שהאדם ילמד מכך. היות והגשמים מרמזים על פרנסתו של האדם, התורה רוצה ללמד אותנו, הקדוש הוא רוצה ללמד אותנו דבר נפלא. תדע לך שיש תמיד תוקד על המזבח. אם אתה תהיה חזק באמונה וביטחון בעבודת השם, תמיד אש התורה יוקדת בך, ואתה מקיים את התורה ואת המצוות בדבקות, אין לך מה לחשוש שזה יפגע בפרנסה. הגשמים לא יחבו את האש הזה, אז ההפרעה של הפרנסה לא תטריד אותך, לא תפריע לך בעבודת השם. אבל לא בלבד שתהיה חזק באמונה וביטחון, כשאדם בוטח בשם באמת, אז הוא זוכה לקבל את השפע ואת הברכה. כמו שמסופר מעשה שראיתי בספר אוצרות התורה, מעשה שהיה עם תלמיד חכם אחד שגר במנצ'סטר באנגליה, והוא היה לומד בהתמדה גדולה, הוא דווקא נפשו וחשקה נפשו בתורה, והוא לא רצה לעבוד, הוא רצה לשבת ללמוד ולהסתפק במלגות הקטנות שנותנים, ובזה לפרנס את בני ביתו בדוחק, וכך היה. וברוך השם המשפחה הלכה והתרחבה, עוד ילד ועוד ילד, כבר היה לו 11 ילדים, והוא לא היה מוכן לשמוע כמה שמנסים לשכנע אותו אולי ללכת לעבוד, לפרנס את בני ביתו. הוא אמר לו, אני מאמין באמונה שלמה, ואני בוטח בשם שכל המקבל עליו עול תורה פורקין מעליו עול דרך ארץ, ואין לי ספק שהקדוש הוא ייתן את השפע בסוף. וכך היה, המשיך הלאה לשבת וללמוד, ונולד עוד בן, ועוד פעם לחץ של המשפחה, אבל הוא לא שם לב אליהם, ונולד הבן ה-13, ושם כבר כל ההורים כעסו, גם שאשתו יולדת כל שנה, וכבר 13 נפשות, 13 ילדים, והמצב קשה מאוד מבחינה כלכלית, לידעו את נפשם, אבל הוא היה חזק באמונה וביטחון, ובטח בשם, ודיבר כמה צריך להתחזק בעבודת השם, ואנחנו יודעים שהקדוש הוא מנהיג את העולם, הוא עזן, הוא מפרנס את הכל, וככה המשיך הלאה. והנה, באותו שבוע שהכניסו את בנם ה-13 לברית, הוא חוזר מהכולל בערב, והוא רואה איזה מעטפה בתוך התיבת דואר שלו. רואה מעטפה כזו גדולה, מוציא אותה, רואה מעטפה מבית משפט המחוזי. פותח את המעטפה, יש שם זימון לבית המשפט בתאריך זה וזה. הוא לא מבין למה. כתבו לו שם שהמטרה היא כדי לממש צוואה של מיסטר ג'ון קלאברי. ככה אמרו לו, שהוא נפטר בתאריך זה וזה, והם צריכים אותו שיבוא לבית המשפט. הוא רואה שזה לא שייך, הוא מבין שיש פה איזה טעות דפוס כנראה, טעו בכתובת, טעו בשם. כתב מכתב למקום בית המשפט, אין לו כל קשר, הוא לא יודע כלום, הוא לא מבין כלום, לא שייך אליו שום דבר, הוא לא יודע על מה מדובר בכלל, ולכן כנראה זה טעות. אחרי שהמכתב שלו הגיע מבית המשפט, שלחו מכתב נוסף, ואמרו לו שזה לא טעות, אלא זו צוואה ברורה, ואתה חייב להופיע, ואחר כך נסביר לך. הגיע באותו יום לבית המשפט, ביום שקבעו לו, והנה אומרים לו, תראה, יש צוואה ממיסטר ג'ון קלאברי, שהוא השאיר 500 מיליון לירות סטרלינג, להעביר למשפחה שיש לה הכי הרבה ילדים בעיר. זה היה הצוואה שלו. ובאמת אמרו לו שעד לפני שבוע היה למעשה משפחה נוספת שיש לה 12 ילדים. אבל אתה נולד לך בן ה-13 ונהיית היחיד בכל העיר הזאת שיש לו 13 ילדים. והצוואה היא ברורה שמעבירים את הכסף, את כל הירושה, למי שיש לו הכי הרבה ילדים. ואתה זכית בירושה הזאת. ואז כמובן שיתהפך כל מצבו לטובה, והודה לקדוש ברוך הוא אלפי הודעות, ובזה הוכיח לכל בני משפחתו שכאשר האדם בוטח בשם ועושה רצון השם, הרי ודאי שאם האש יוקדת לא תכבה, אז הגשמים לא יכולים לחבות את האש הזאת. אז הוא עומד איתן מול הניסיונות, וזהו צו, צו מיד ולדורות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכאשר יש ניסיון של כסף, שם האדם מתרופף בעבודת השם, שם האדם קשה לו עבודת השם. ולכן אנו למדים מכאן מוסר השכל, עד כמה האדם צריך להכין את עצמו לקיום התורה והמצוות, ההפך, להדר בהם כמה שיותר, כמה שביכולתו להדר, ולא לחפש איך להוזיל אותם, כי עד הרבה זה מה שיביא לו את כל השפע, כי הקדוש הוא הבטיח ובחנוני לנו בזאת שאתם יכולים לבחון אותי ולנסות אותי. כמה שתיתן צדקה יותר, כמה שתעשה חסד יותר, כמה שתיעדר במצוות יותר, ככה תזכה לשפע גדול יותר. מתקיימת הברכה של הריקותי לכם ברכה עד בלידי, בפרט בערב פסח שאנחנו עכשיו נמצאים, חג שכולו מלא מלא הוצאות, והכשרויות המודרות עולות יקר מאוד, וזה לפעמים גורם למצב שאדם מתרופף, נחלש, בגלל שבכשרויות יותר פשוטות משיגים את הדברים יותר מוזלים. אבל מה יהיה ומנאה שיצא פרשה זו ערב פסח כדי לצוות אותנו, לזרז אותנו, שנוכל לעשות רצון השם בהידור, ולדעת שבעזרת השם יתברך יקוים בנו הפסוק והריקותי לכם ברכה עד בלי די, כדרשת חז"ל, עד שיבלו שפתותיכם לומר די, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל המאזינים.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.